אוקיי, אז אנחנו ננסה להתחבר לדברים של הרב יעקב, אולי בעוד כמה כיוונים. השבת קראנו בתורה את פרשת ויקל, שנקרא פרשת פקודי, שהן מסיימות לנו חמש פרשיות של מלאכת המשכן. שכידוע, וזה לא הנושא שלנו, כרגע המשכן, התורה משקיעה, תודה רבה. התורה משקיעה במשכן כל כך הרבה פרשות, כי בסוף התכלית של כל בריאת העולם והקמת עם ישראל, יציאת מצרים, מתן תורה, התכלית של כל זה, זה נקרא משכן, ואחרי זה בית מקדש, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אחת מהשאלות הידועות זה למה צריך לחזור בפרשת ויקל פקודי על כל הפסוקים שנאמרו כמעט מילה במילה בפרשות תרומה תצווה. עכשיו לשאלה הזאת כמה תשובות, אבל עוד פעם זה לא הנושא שלנו. הרמב"ן מסביר ש יש דברים שכל כך הם הדברים הכי חשובים בתורה, שיש בהם סודות כל כך נשגבים, ולכן צריך לחזור עליהם עוד פעם. כמו הוא אומר, זה כמו שחז"ל אומרים, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים, כי יש הרבה דברים בתורה שנלמדים מפסוק אחד, הרבה מצוות חשובות שאחרי זה נכתבו עליהם מסכתות שלמות, זה פסוק אחד. עוד מעט נדבר על מצוות השבת. מצוות השבת, כל מלאכות שבת נלמדו מפסוק אחד אצלנו בפרשה. אחרי זה אין סוף מקורות ודברים שנאמרו על מלאכות שבת, מסכת שלמה שמתעסקת בזה, ואחרי זה כל כך הרבה פוסקים, ונלמד משברי פסוק. ולעומת זאת יש דברים בתורה שהתורה כותבת עליהם באריכות, כמו הסיפור של אליעזר כשהוא פוגש את רבקה. אז התורה מתארת 22 פסוקים איך הוא הולך ועושה את התנאי, ורבקה מגיעה ושואבת מים לגמלים, ואחרי זה אליעזר מספר את הכל מחדש ללבן ובתואל. מפה אומרים חז"ל, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. יש משהו בשיחה של אליעזר שהוא יותר גדול, או יש יותר מה ללמוד ממנו, יותר סודות תלויים בו מאשר דברים אחרים. אותו דבר אומר הרמב"ן, בדיוק אותו רעיון, הוא אומר פרשת ויקל פקודי, כיוון שהמשכן זה תכלית הבריאה, התורה רוצה לחזור עוד פעם על אותם דברים בדיוק. פה השאלה יותר גדולה מאשר אצל אליעזר, כי אצל אליעזר יש לא מעט הבדלים בין הטקסט שכתוב מה קרה באמת לבין מה אליעזר מספר ללבן ובתואל. במשכן פרשות ויקל פקודי 95% פשוט חוזרות על הפסוקים של תרומת תצווה. אז נכון שפעם ראשונה שעם ישראל נתקל במשכן זה בפרשת ויקל. כל מה שהיה בתרומה תצווה כי תישא, עם ישראל עוד לא מכיר את המשכן. המשכן זה רק דברים שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה בשמיים. פעם ראשונה שעם ישראל מכיר את המשכן זה אצלנו בפרשת ויקל. אבל עדיין זה לא מסביר למה היה צריך לחזור. היה אפשר להגיד ויקל משה את כל עדת בני ישראל ואומר עליהם תעשו משכן ככל אשר ציווה השם את משה ולסגור את הפינה. למה צריך להשקיע בזה כל כך הרבה פסוקים? כי יש בזה סודות עילאיים, אולי גם בשביל ללמד אותנו שהתכנון והביצוע בכלל לא טריוויאלי, שהם יהיו אותו דבר. כל כך קל לתכנן ולשאוף ולרצות ולהגיד מה נעשה, וכל כך קשה בפועל לעשות את אותו דבר בדיוק. ובמשכן זכינו שכל מה שהיה מתוכנן גם התרחש בפועל. אני רציתי אבל להתמקד בשני פסוקים שקודמים לכל מה שקורה בויקל פקודי, שזה מה שכתוב אצלנו פה בתחילת הדף. ויקל משה את כל עדת בני ישראל ואומר עליהם אין הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, ובמה שביעי לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שני פסוקים שמדברים על שבת, לפני שאנחנו עוברים לדבר על מלאכת המשכן. מה הקשר לדחוף כאן את שבת, כשמשה מכיר את כל הדת בני ישראל בעצם יש לדבר איתם על המשכן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר רשי וכל הראשונים מדרשים לשאלה מה הקשר לדחוף כאן את שבת בתוך פרשיות שעוסקות במשכן. אומר רשי, הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן לומר שאינה דוחה את השבת. עלול בן אדם כל כך להתלהב ולשמוח ולהיות מלא במה שאמרתי לפני כן על כמה התורה חושבת שמטרת כל הבריאה זה שכינה ששורה פה בתוך העולם הזה בעזרת משכן או מקדש, ולחשוב שזה דוחה את כל הדברים בתורה. באה התורה ואומרת לא, יש משהו אחד שהוא יותר גדול ממלאכת המשכן. מה זה שבת? שבת לא דוחה את משכן, בנייתו לא דוחה שבת. האור החיים הקדוש שואל עוד שאלות. מה הוא שואל? הוא שואל, מה נגיד ששבת זה דבר חשוב שיותר, שרוצה התורה להגיד לנו שהמשכן לא דוחה שבת. אומר האור החיים הקדוש, הרי בדיוק לפני כמה פסוקים בפרשת כי תשא, ממש לפני חטא העגל, כתוב ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לאורדה ברית עולם. גם נאמר כבר לפני רגע וחצי, וגם אז הבנו שהמלאכת שבת נאמרה בהקשר המשכן להגיד שהיא לא דוחה את המשכן. יוסיף לשאול לשפת אמת בצד השני של הדף, ולא רק הוא, זה באמת גם לא רק מוזר שהתורה חוזרת על זה פעמיים, צריך לשים לב שלפני חטא העגל שבת מופיעה אחרי המשכן, ואחרי חטא העגל שבת מופיעה פתאום לפני המשכן. שואל האור החיים הקדוש עוד שאלה, מה זה הכוונה, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם? מה זה לעשות אותם? אלה הדברים אשר ציווה השם, ששת ימים תעשה מלאכה. מחזיקות רוב מעמד עם כל השאלות? שאלה נוספת, מה הכוונה תעשה מלאכה? בעברית, אם אתה רוצה להגיד למישהו שהוא צריך לעשות מלאכה, צריך להגיד לו תעשה מלאכה, לא תעשה. תעשה זה בניין משהו. איזה בניין זה?
סביל.
מופעל, אפיל, פעל, משהו, משהו שם, זה, אבל בסדר. זה קשור לסביל. אבל זה קשור לאחד
הנפעל.
לא יודע, אני לא למדתי את זה כבר כמה שנים, אבל... טוב, תעשו על זה המשך דיון אחרי זה. יש לי חבר טוב שמסיים בימים אלו דוקטורט בלשון, למדתי בישיבה כמו חברותה, אפשר לשאול אותו. כל פעם בשבוע שולח לי איזו שנינות שלא תמיד אני מבין אותה. מה זה תעשה מלאכה? צריך להיות כתוב תעשה מלאכה. מלאכה לא נעשית מאליה, זה הסביל, אלא עושים אותה. אומר האור החיים הקדוש, הוא מביא קודם כל דרשה, בסדר? דרשה שחזל לומדים מפה, לא רק שהתורה רוצה להגיד לנו שבשבת לא בונים את המשכן, אלא התורה רוצה להגיד לנו איזה מלאכות אסורות בשבת. הגמרא במסכת שבת אומרת, דרך הפסוק, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ואז מגיע השבת, לומדים איזה מלאכות, כמה מלאכות אסורות בשבת ואיזה. כמה מלאכות, אלה הדברים. מה החשבון שרבי עושה במסכת שבת? אלה זה בגימטריה 36. דברים, מינימום רבים, שניים. וגם בעברית. הדברים, זה בא לרבות עוד משהו. אז 36 פלוס 3 יוצא 39. יש 39 מלאכות שאסורות בשבת. למה צריך לדחוף את זה דווקא לפה? ויותר מזה חז"ל אומרים, לא הבאתי את כל זה פה, גם ככה הדף הזה ארוך בשני הצדדים. שכל מלאכות שבת נלמדות ממלאכת המשכן. כל מלאכה שהייתה במשכן נקראת מלאכה, ככה כותבת הגמרא במסכת שבת דף נ"ט, וכל מלאכה שלא הייתה במשכן לא נקראת מלאכה. למה דווקא המשכן מלמד אותנו על מלאכות שבת? ומה הקשר בין הדברים? עונה האור החיים הקדוש, אני אענה בשפה שלי, כי שאלות לא עסקתי בשפה שלי. הוא אומר, טוב, אני אסביר לך. בגלל שבפרשה הקודמת עם ישראל חטא בחטא העגל. וחטא העגל זה סוג של עבודה זרה. סוג, אני אומר סוג, הוא כותב עבודה זרה. אבל אם היינו מעבירים שיעור חטא העגל, אני אומר שזה לא כזה פשוט. אבל לצורך הדיון כרגע זה עבודה זרה. אז מי שעובד עבודה זרה, כתוב שהוא כופר בכל התורה כולה. אז אם הוא כופר בכל התורה כולה, אז צריך לתקן את כל התורה כולה. כמה מצוות יש בתורה? תרי"ג, 613 מצוות. איך תצליח לתקן כל כך הרבה דברים? הרי אתם בטח יודעות שלא כל מצווה אפשר לעשות. יש מצוות שקשה מאוד לעשות אותן. מצוות שילוח הקן היא מצווה שרק אם יזדמן לך הקן, אז אפשר לעשות אותה. אתה לא יכול לתכנן מצוות שילוח הקן. יש מצווה בתורה, לא עלינו, שזה צריך לתת גט. אתה לא נותן גט אם אתה לא מגיע למצב שצריך לתת גט, וזו מצווה שאפשר לעשות אותה. יש מצוות ששייכות רק לגברים, יש מצוות ששייכות לנשים, יש מצוות ששייכות לכהנים, מצוות ששייכות לוויים. איך אתה תתקן את כל זה, אומר האור החיים, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו עצה טובה. אתה רוצה לתקן את הכל, אז מעתה הנה צריכים כל ישראל לתקן כל פרק מצוות אשר פגמו בכולן, שורה חמישית, דבר זה הוא רחוק מגדר ההשגה, אשר על כן באה מצוות השם להם שתעבור מצוות השבת. כי אמרו חז"ל, שקול שבת כנגד כל התורה, ובזה יתקנו פגם שפגמו בכל התורה. והוא מאמר משה, כאן אלה הדברים שצווה שלא לעשות אותם, פירוש לשון תיקון, בזה יתוקנו פגמיהם של בני ישראל, ומה הם הדברים ששת ימים וכו'. אומר האור החיים, אני מתרץ את הכל בתשובה אחת, תדע לך שאחרי חטא העגל צריך עוד פעם להגיד שבת. למרות שכבר עם ישראל יודע שיש שבת, כי השבת עכשיו באה לתקן את כל מה שהם פגמו בחטא העגל, ולכן זה לעשות אותם, זה מתקן את הכל. טוב, דברים חשובים מאוד. איך זה עובד המנגנון הזה? למה שבת היא כנגד כל המצוות כולם? ואיזה מן עשייה יש פה? אז האור החיים הקדוש מוסיף לנו בדיבור המתחיל הבא, שש שנים תעשה. טעם זיכרון עשיית מלאכה בימי החול, זה עוד שאלה. מה אכפת לתורה אם אתה עושה מלאכה בימי החול או לא? אם התורה באה לצוות על שבת, אז תראות כתוב, ביום השביעי יהיה לכם שבת. מה הכוונה שש שנים תעשה מלאכה? גם אם תעשה וגם אם תעשה, זה לא רלוונטי. מה שקורה במות חול זה במות חול, אין מצווה בזה. ובשבת יש עניין לשמור שבת. עונה האור החיים, אולי שיכוון לומר שאם יהיה יום השביעי קודש, אז תעשה המלאכה הצריכה לך בששת ימים. טוב, קודם כל, זה הבטחה טובה וורט יפה, שאם תשמור שבת, אז כל המלאכה, כאילו זה לא בגלל שצריך לעשות מלאכה במות חול, זה סתם ברכה טובה, אם אתה תשמור שבת, אז תצליח שכל העסקים שלך יצליחו ויהיה טוב בכל המלאכה. עוד ירמוז, כותב האור החיים, כי לא יקומו ששת ימים מלאכתם, אשר יכינם השם לעשות, אלא אם יום השביעי יהיה לכם קודש. אבל אם לא ישמרו שבת, לא יהיו הששת ימים. כי שבת הוא נפש כיום העולם. וכמו שכתבנו בפרשת בראשית, בפירוש פסוק ויחל אלוקים ביום השביעי. כותב האור החיים הקדוש בפרשת בראשית, והוא מזכיר את זה פה, אם לא תהיה שבת פעם בשבעה ימים, העולם לא יהיה. ובמילים אחרות, אם נעיין שם במה שהוא כותב, לא נעיין שם, כרגע הוא כותב ששבת, אני מוסיף מילה, אבל לא, הוא לא כותב תחנת דלק, אני מוסיף. זה כמו תחנת דלק. אם לא עוברת, אתה חייב לעבור בתחנת דלק, ושיהיה לך דלק לנסוע עכשיו שישה ימים. אם אתה לא עובר בתחנת דלק, אז קורה לך דברים שקורים לאנשים שנוסעים בלי דלק. לא יודע אם יצא לכם פעם, אבל רכב בלי דלק מפסיק לנסוע ואז מסתבכים בכביש וצריך להתקשר לידידים ובלגן. קרה לי כבר כמה פעמים, אז כדאי לוודא שיש דלק ברכב. אתה חייב לעבור כל שבעה ימים, חייב לעבור בתחנת דלק שנקראת שבת. אין אפשרות, לא יהיו שישה ימים בכלל אם לא נעבור בשבת. כל זה מעלה לנו את השאלה, מה טמון בשבת הזאת, למה היא כל כך חשובה, למה היא לא יושבת בלעדיה, איך כל המלאכות קשורות אליה. עד כדי כך שיש לנו הלכה מאוד מיוחדת, שהמקור שלה זה הגמרא שמובאת פה. אמר אבונה, היה מהלך בדרך או במדבר, מי שהולך תקופה ארוכה בדרך או במדבר ואין לו לוח שנה, והימים שלו הולכים לאיבוד. יצא לי להיות עכשיו מילואים כמה חודשים, ולא עזוי בכלל שאנשים, אפילו קורה הרבה, שאנשים קמים בבוקר או בצהריים, או לא משנה, לא, ושואלים, מה היום? איזה יום היום? יום שלישי? למרות שזה כבר יום חמישי. ואתה אומר למישהו, שבת שלום, אז הוא אומר לך, מה, כבר שבת הגיע? הייתי בטוח שהיום יום חמישי, רביעי. כי כשאתה נמצא במשהו אינטנסיבי כמה תקופה ארוכה, אז הימים הולכים לאיבוד. אני מדבר איתכם אפילו על שנת תשפ"ד, שיש לנו הרבה מצעים טכנולוגיים שיכולים לעזור לנו לדעת מה הזמן. למרות שבעזה לרוב האנשים אין טלפונים, אז אולי זה מסתדר. אבל מי שהלך בדרך או במדבר ונגמרה לו הסוללה, או שלא היה לו פלאפון בכלל, או שהוא הבין שכשצריך ללכת למדבר אז עושים את זה בלי טלפון, והוא נתקע במדבר כמה ימים, והוא לא יודע מתי שבת. מה הוא עושה? לא עלינו. יש חלק מהחטופים ששוחררו, אמרו שהם ידעו כל יום מה התאריך כי הסבירו להם, וחלק לא היה להם מושג. מה עושה בן אדם שלא צריך בשביל זה להיחטף, מספיק ללכת במדבר, והוא לא יודע מתי שבת? עונה הגמרא, מונה, שיטה ראשונה, מונה שישה ימים ומשמר יום אחד. מהרגע שהוא נזכר שהוא לא יודע מתי שבת, אז הוא חכה שישה ימים ועושה לעצמו שבת. דעה שנייה, חייא בר רב אומר, משמר יום אחד ומונה שישה. לפי שתי הדעות, אין מצב שהבן אדם הזה פעם בשבוע לא יחגוג שבת. זה נפסק בשולחן ערוך. כל שבוע הוא חייב לחגוג שבת. למרות שאנחנו עברנו מעברית למתמטיקה, להסתברות וסטטיסטיקה, אחד מהשתיים, לא יודע משהו, בטוח זה אחד משניהם, הסיכוי שהוא ייפול על שבת האמיתית הוא... כמה? 1 מ-7, כמה זה יוצא באחוזים? כמה?
17.
14 לדעתי, כמה זה יוצא? זה יותר קרוב ל-14 מ-17. טוב, תבדקו גם את זה אחרי זה. בכל מקרה הסיכוי הוא בין 14 ל-15. כמה זה פאי? 3.14. טוב, זה לא קשור, בסדר. אז בכל מקרה 14.3, לא, זה מה שיצא לי, אז לכן אני... אז הסיכוי שהוא ייפול על שבת האמיתית. אז מה הקטע? מה זה המשחק הזה? במה יקם מפלגי שואל את הגמרא? למה אחד אומר קודם כל תעשה את השש ואז את השבע, ואחד אומר תעשה את השבע ואז תעשה את השש ואז את השבת, אחד אומר תעשה את השבת ואז את השש? מה סבר כבריאתו של עולם? מי שאמר מונה שישה ימים ומשמר יום אחד, אומר כבריאתו של עולם. גם כשהעולם הזה נברא, היה קודם כל שישה ימים, ורק אחר כך הגיע שבת. ומר סבר השני שאומר קודם כל שבת עד שישה ימים, כאדם הראשון. כאדם הראשון, כשהוא נולד, הדבר הראשון שהוא נפגש איתו, אחרי כמה שעות זה שבת, ורק אחרי זה הוא נפגש בשישה ימים. למה צריך את הדבר הזה, אם הסיכוי שאתה תשמור שבת, תצליח לפעול על השבת האמיתית, הוא לא כל כך גבוה. זאת אומרת, יהודי לא יכול, גם כשהוא לא יודע מתי שבת, הוא לא יכול שיעבור את השבוע בלי שיהיה יום אחד שיקרא שבת. אז אומרים לנו רבותינו שהעולם הזה יש לו מגמה, יש לו תכלית. כל העולם נברא בשביל תיקון מסוים שאנחנו צריכים לעשות בו. נשלחנו לעולם הזה מעולמות עליונים, וזה צער גדול בשביל הנשמה כפי שמובא בכמה מקומות. יש אומרים שבגלל זה התינוק בוכה כשהוא יוצא מהרחם. נשלחנו בשביל לתקן, כן, אחרי זה יש אפילו ניחום אבלים, אתם מכירות, אצל האשכנזים? שלום זכר. ככה חז"ל אומרים ששלום זכר זה לנחם את התינוק על התורה שהוא שכח, על זה שהוא נאלץ לעזוב את העולמות העליונים ולהגיע לפה. למה צריך להגיע לעולם הזה? כי יש לו, אלוקים רצה שאנחנו נעזור לו במשהו שהוא צריך אותנו. יש לנו פה מגמה, יש לנו תכלית, ובעולם הזה יש לנו עבודה קשה. מה התכלית של העולם? מה הייעוד? צריך ללמוד הרבה. יש ייעוד כללי לעולם, יש לכל אחד ואחת שליחות שהוא בא לעשות פה, ובשליחות צריך לעבוד קשה. אנחנו בעולם הזה בשביל לעבוד. עולם העשייה, עולם המעשה, אפשר לתקן פה דברים שאפשר לתקן אותם בשום עולם אחר, אני לא מבין מה אני אומר בעצמי. נכון, אומרים שהגאון מווילנה, הגרא, בכה, לא כשהוא נולד רק, אלא גם כשהוא מת. בדקות האחרונות, שאלות עולם אתה בוכה. אז הוא אמר, כי משהו שכל כך קל לעשות פה, כמו לשים ציצית, אי אפשר להרוויח את זה בעולם הבא בעוד כמה דקות שאני אגיע לשם. אז יש לנו פה יכולות לעשות דברים מאוד גדולים, ובאמת באה תורה שלמה ואומרת לנו מה אנחנו צריכים לעשות, מה הייעוד שלנו בעולם הזה, איך אפשר לקדם את העולם ולתקן אותו. ולכן מובן לחלוטין למה הגמרא אומרת שמי שלא מצווה בשבת אסור לו לשמור שבת, גוי של שבת חייב מיטה. למה? בגלל שבעולם הזה יש לנו מה לעשות. אין לנו זמן לנוח ולנוח על זרי הדפנה, כל עוד יש מה לתקן בעולם, וכרגע יש מה לתקן בעולם, אז איך אפשר לנוח? כן, הגמרא אומרת גוי ששבת חייב מיטה, כי היא מביאה פסוקים על הטבע, כמו שכל ימי הקציר והשמה, חוקות השמיים והארץ לא שובתים, ככה אתה לא יכול לשבות. אי אפשר, יש פה כל כך הרבה מה לעשות, ואי אפשר לנוח. ראיתי עכשיו כמה חודשים בעזה תחת חטיבת הצנחנים הסדירה, ומחת הצנחנים חשב שלא נכון להוציא חיילים לבית כל עוד יש מלחמה. יש מישהו פה אח צנחן? לא? בסדר. היא לא פה. היה זה כמה, זה היה בזה עיסוק תקשורתי אפילו בסוף. בכל מקרה הוא החליט שלא מוצאים. למה? אני הייתי לידו, הייתי צמוד למגד, הייתי עם המחת הרבה. המחת אמר, כי החיילים צריכים להבין, וגם עם ישראל צריך להבין, שכל עוד יש פה משימה, ולא השלמנו אותה, ויש פה חטופים שצריך להחזיר, אז איך אפשר לשחרר חיילים הבית? איך אפשר ללכת לנוח? זה היגיון מאוד יפה. איך אפשר לנוח כשהמשימה עוד לא בוצעה? דרך אגב, החטופים, לצערנו, עוד לא השתחררו לגמרי, בעזרת השם בקרוב, וצנחנים כבר לא שם, אבל ניצחו אותו בסוף. אבל הוא מקווה לחזור לשם, ככה אמרו לי אתמול. בכל מקרה זה מאוד מובן הסברה שלו. כי כשיש לך משימה, אז זה לא זמן טוב לנוח. כל דקה שאתה לא תהיה בעזה, זה מה שהוא אמר. תחשבו, כל דקה שהם מורדים חלק מהכוחות בעזה, זה דקה שאנשים צובלים בה במנהרות. ומתעללים בחטופים ובחטופות. מי יודע מה עושים בזמן הזה? אם אתה מבין את מה שהוא אומר, זה נכון על כל העולם, להבדיל. העולם הזה הוא כולו במנהרות, ויש פה כל כך הרבה מה לשנות ולתקן. איך אפשר לקחת יום לנוח פה? אלא מה? באה התורה ואומרת, דווקא בגלל כל מה שאמרתי עכשיו, אולי לפני כן. אולי עוד לפני כן, אני מכיר רגע את ההקדמה לשבת הארץ של הרב קוק. הרב קוק בהקדמה לשבת הארץ זה ספר שהוא כתב על השמיטה. הוא רוצה להסביר למה צריך שמיטה פעם בשבע שנים, ושזה הוא מדבר למה צריך שבת פעם בשבוע. אומר הרב קוק, סגולת האומה הטוב האלוקי הטבוע בקרבה, והחיים הישרים המתאימים לצדק והיושר ושקט והשלווה, החן והאומץ והנמנעים בהסתכלות אלוקית מקפת, כפי מה שהיא נמצאת בנשמת האומה, אין חיי יכולים להוציאה מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, הרב קוק בהסבר שלו פה אומר, דווקא בשביל המגמה, דווקא בשביל המשימה הגדולה, אתה חייב מדי פעם לעצור, כי החיים בעולם הזה יכולים בקלות לגרום לנו לשכוח בשביל מה באנו לפה. חיים אלה במהותם המעשית מסתירים את העוד הרוחני של הנשמה האלוקית ומעכבים את הזרחת תורה הבאה לתוך המציאות החינונית השלטת. כי בעולם הזה זה מאוד יפה שדרש לדרשות. אבל הרבה מאוד אנשים לא מודעים למשימה שיש להם, ושוכחים אותה. כי העשייה בעולם הזה גורמת לנו לשקוע בחיי חול, ולא תמיד לזכור שכל חיי החול באו לשרת משהו יותר גדול. דחיפת הגידול וההשתמרות של החיים צריכה שתצא לפועל על ידי נתינת רווח של הפסקה והתנערות ממאומת החיים הרגילה. אם אתה לא עוצר פעם בכמה זמן, אז אתה עלול לשכוח מה המשימה. הרי, זאת אומרת, העיקר פה הופך להיות שוב המשימה. אלא בשביל שאני אוכל למלא את המשימה, אתה חייב לעצור לרווח, לתת לחיים רגע לנוח, להיזכר בעצם למה אתה נמצא פה, ומכוח זה להתקדם. משל לבני זוג שנפגשים לקראת חתונה ומחליטים אחרי כמה חודשים לעשות הפסקה. יש דברים כאלה, לא יודע אם שמעתם על זה. ומה המטרה של ההפסקה? המטרה של ההפסקה היא בשביל שנוכל לחשוב, להחליט, להבין, האם אנחנו רוצים לחיות ביחד או לא, אז בואו נעשה הפסקה. אין להפסקה מטרה עצמית. זו מטרה מאוד גדולה, לא יודע אם זה, אבל זה טוב מאוד שעושים רווחים בחיים בשביל שהרווח יעזור לי להבין מה המשימה בזמן שאין רווח. היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובים. בכל שבת, באה שבת, באה מנוחה. מתחילת הנפש להשתחרר מכבלי הקשים. ביום הניח לך השם, השם לך מעוצבך ומגזרך מן העבודה הקשה אשר עובד בך ובך, ומבקש את תהילה ונתיבות עליונות, חפצים רוחניים כפי צבע מקורה. טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון, אנחנו רואים ביום בכל שבת. להגיד בבוקר חסדך ומולדך בילוד, עלי עשור ועיניו ואלי גמר בכינור, ואיני ובני ישראל אותי לעולם, יום קדוש, השבוע תתגלה נטיית האומה, נטייה של החיים האלוקים כמו שהם ביחידיה. אם יש יום כזה לאומה, אותי לאומה שיש בסגולת נשמתה צורך ויכולת להתענג על השם, ונועם אלוקי המתכנס לנקודה רוחנית של הנשמה היתרה ששויה בליבו של כל יחיד מבניה. זאת אומרת, הרב קוק כותב שעיקר המטרה, זאת אומרת, כמה שהטקסט הארוך שהקראתי זה קשור לרווח, ובסוף הוא נותן לנו פה נקודה נוספת שחשוב לשים לב אליה, ואליה אני יותר מכוון כרגע, שזה לא רק שהשבת היא רווח, שזה חשוב מאוד, ולכן היא שייכת אולי רק לעם ישראל, בגלל שלעם ישראל יש פה תפקיד שאין אותו לכל העולם, ורק אנחנו באנו לתקן את העולם כמו שאחרים לא באו, ואנחנו צריכים יותר רווח מהם בשביל המשימה של תיקון הטבע, תיקון העולם, אלא יש פה גם מה שנקרא צורך ויכולת להתענג על השם. ונועם אלוקי מתכנס לנקודה רוחנית של נשמה יתרה. זאת אומרת, יש חשש גדול, לכתוב הרב קוק ממש בפסקה מתחת הדבר הזה, שאנחנו נתמכר עם ההבנה של השליחות לעולם הזה של הפירוד. שנחשוב שבאמת, כביכול, אלוקים לא מסתדר אם אנחנו לא נעזור לו. יש איזו סכנה כזו, ואני רואה את זה לפעמים אצל אנשים שבטוחים שאם הם ישנו שעתיים בלילה אז הכל יקרוס, שאני חושב שאם אני עכשיו לא אעשה את כל מה שצריך לעשות, אז המציאות לא תתקדם. וכותב הרב על הדברים שלפני כן קראתי בגמרא בשבת, המלאכות באות בכלל באות מתוך פירודו של עולם, במצבן של המודעות כל זמן שמליחת השם אלוני עדיין מתגלתה עלינו בכל כבודה והדרה, אור השבת בא להודיע את קדושת האחדות העליונה המופעת בעולמי עד. מראשית ועד אחרית כל, מכוח זיו העליון של חי ברוך הוא, במילים אחרות, להבנתי, העולם הזה הוא עולם שיש בו הרבה מאוד פירוד. יש פה הרבה מאוד דברים שצריך להרכיב אותם, לטפל בהם, לתקן אותם, לשפר אותם. ואנחנו עסוקים כל הזמן במרדף אחרי הגילוי הבא והיכולת הבא לתקן את העולם ולקדם אותו. יושבים מאות אלפי מהנדסים כרגע ברחבי העולם, וחושבים על הפיצ'ר הבא שיהיה באייפון 15 או במכונת כביסה משוכללת שיכולה לעשות כביסה פלוס סיבוש ביחד תוך חצי שעה. הגיע אליכם כבר? אני רק מחכה למכונה שתעשה את שתי הפעולות האלה עם גיוץ בסוף, ובכלל בטוח זה יגיע יום אחד. בכלל אשתי לא תריב איתי, אני צריך לגייס את החולצות שלי. זה עם גייצת, אל תדאגו. ניסיתי כמה פעמים. מצלחתי אולי חלק מהפעמים. בכל מקרה, אם תהיה מכונה כזאת, אז יש אנשים מנסים עכשיו לחשוב על המכונות כאלה, באמת. אני בטוח שתוך כמה שנים תהיה מכונה שמגייצת לבד. אם אין עדיין, תזכרו סטארט-אפ שלי. כוס שיש בה קפה כל השיעור והיא שומרת על הטמפרטורה, כולל זה שזה פתוח. ואני לא צריך לחשוב שעכשיו אני מתחיל לשתות קפה, שאם אני לא אשתות אותו מהר אז... יש כל כך הרבה אנשים שמנסים לשחרר את העולם בחומר, ויש במה לשחרר, אנחנו לא קרובים להתחלת המיצוי של מה שאפשר לעשות בביולוגיה, בכימיה, בפיזיקה. ההתקדמות הכי גדולה של העולם, לפי כל מי שיש לו שכל, זה לא קשור עכשיו לדת וטקסטים, יודע שההתקדמות הכי גדולה שהייתה בעשרות השנים האחרונות, זה ההבנה של כל המדעים שציינתי כרגע, שיותר ממה שהם מבינים, הם לא מבינים. ועולם הרפואה, שהוא היום עולם מאוד מאוד משוכלל, לא יודע אם סיפרתי לכם פעם על כמה ניתוחים שהייתי עד להם. סיפרתי לכם? זה לא כזה קשור, אבל לדוגמה, הבת שלי נולדה עם פנים שהם לא היו פרופורציונליים לגמרי. לא משהו שהייתי שם לב לבד, כן? אבל היינו פעם אצל נוירוכירורג ובגלל סיבה אחרת, ואמרתי, יודעים שיש לבת לכם משהו לא זה, אז מה שעשו לה זה ניתוח שמוצאים את כל העצמות שיש בגולגולת, מרכיבים אותם חדש עם ברגים ומחזירים חזרה לבפנים. זה ניתוח שעושים אותו עד גיל שנתיים, אי אפשר אחרי, יותר מאוד מסובך. ובכל מקרה זה ניתוח שהוא בעיקרו אסתטי. אין לו שום סיבה אחרת חוץ מהאסתטיקה. אם זה היה בין היינו מתלבטים יותר. אבל היכולת של עולם הרפואה לקחת את העצמות של הגולגולת, להוציא אותה מהזה היא בסדר גמור היום. בינתיים. בעזרת השם גם תמצא חתן איתו בזמנו, עד חמש. ירא שמיים וצדיק. אבל לאשתי עשו ניתוח אחר בלסת, לא משנה עכשיו בדיוק הפרטים, אבל גם היכולת של עולם הרפואה לחדור דרך המוח, זה בכלל לא קשור למוח, אבל לחדור דרך המוח הקטן והגדול ולהיכנס לתוך הזה ולתקן שם איזה משהו, זה דברים מפליאים ומפעימים. תודה רבה להשם. עם כל מה שאמרתי עכשיו, עולם הרפואה יודע בכל החתכים שהרבה יותר ממה שהוא יודע, הוא לא יודע. הוא מאוד פרימיטיבי יחסית דווקא למדעים אחרים, והמון דברים בגוף האדם אנחנו עוד לא יודעים למה הם ומה הם ואיך מטפלים בהם. ועובדים על זה עכשיו, המון אנשים מטפל בזה. יש, העולם הזה יש לו כל כך הרבה מה להתקדם בדברים, בכל החתכים, ולכן העולם הזה נקרא עולם פירודי. המלאכות נועדו לעזור לנו לקדם את העולם, להיות טוב יותר. רוב האנשים לא מבינים שזה אמור להגיע גם למגמה אלוקית, אבל לעולם שהוא יותר שלם, להרכיב את כל הפירודים ולהצליח להבין מה הדבר השלם שיש פה. ויש חשש שבין אנשים יחשבו שאם הם לא יעשו משהו, אז העולם יקרוס. יש כל מיני אנשים כאלה שמחזיקים מעצמם יותר מדי. אם אני עכשיו לא יהיה גם בדבר הזה וגם בדבר הזה, אז לא יסתדרו בלעדיי. ובאה השבת ואומרת לנו, הרבה לפני שיש את העולם הפירודי, תזכור שיש עולם עליון שמכונה פה מלאכת השם העליונה, או האחדות העליונה שמופעת בעולמי עד, שהוא עולם שלם. יש המציאות, אמנם ריבונו של עולם רוצה שאנחנו נרד אליה ונטפל בה, אבל העולם הזה הוא עולם שרק יונק את הכוח שלו ואת האור שלו מעולם עליון, שבו כל הזמן הכל שלם והכל מורכב והכל קיים, וגם אם אנחנו לא נעשה שום דבר, אז המציאות תמשיך להתקיים. אחרי שאנחנו יודעים שיש שלמות, אז אפשר לגשת לעולם ההשתלמות. ושבת בא להגיד לנו, נכון, בעולם הזה צריך משכן. אם לא יהיה משכן, אנחנו מתפעלים על זה המון כל יום על בית המקדש, אז יהיה מאוד מסובך. אבל כל הקמת המשכן של העולם הזה, היא רק בגלל שיש באמת עולם, עוד לפני שאנחנו מתעסקים בו, עולם עליון שבו הכל שלם והכל קיים, ואין בו רע, ואין בו מוות, ואין בו יצר הרע, ורק מכוח דבר כזה, אז אנחנו יורדים לתוך העולם הפירודי. לכן, יכתוב הרב, בשבת לא מתעסקים לא רק במלאכות, אלא גם בעבודה מוסרית. נכון, הרב קוק באורות התשובה כותב שיסוד התשובה הוא חשבונו של עולם, שורשי החשבון הם למעלה מן החשבון. כמו שהתיאוריה של ערכי המספר עומדת היא למעלה מן המספר ופרטיו, ובשביל כך עיקר התשובה העליונה היא למעלה מן החשבון המפורט. והחשבון בא מתולדתה, מביא הרב דוגמה, המשנה אומרת, אפרופו שקלים שקראנו השבת, שקופה של חשבונות, לפעמים חשבים כמה כסף יש לבית המקדש, הייתה למטה מירושלים. אז הרב מדקדק, מה זה למטה מירושלים? הייתה דווקא למטה מירושלים. הכוונה, כל החשבונות, הם מתחילים מתחת לקודש הכללי. כתוב, אנחנו רואים את זה ביום כיפור, שהכהן הגדול שהוא היה יוצא מבית קודש הקודשים, הוא היה מתפלל תפילה קצרה. אז פעמים אחרות נדרוש למה תפילה קצרה ומה המשמעות של כל משפט בתוך ארבעת המשפטים שהכהן הגדול מוצא להגיד, נכון, מה הוא אומר? הכהן הגדול פעם בשנה יש לו יציאה מבית הקודש הקודשים ויש לו תפילה כזאת שלא ירד גשם, פוך, שירד גשם והקדוש ברוך הוא לא יקשיב לעברי דרכים שיגידו שלא ירד גשם ושאישה לא תפיל פרי בטנה. זה פחות או יותר התפילה שלו שם, ולא יזדקקו עמך ישראל זה לזה, מסיים את התפילה. מכל מה שאתה יכול להתפלל, זה מה שאתה מתפלל, בסדר, זה הזכירו לי לפני יום כיפור, יש הרבה מה להגיד על התפילה הזאת, אבל למה כתוב שהכהן הגדול בצאתו מהקודש היה מתפלל תפילה קצרה? מה נסגר איתך? אתה נמצא בתוך קודש הקודשים, בתוך קודש הקודשים זה המקום הכי קדוש, אתה פעם בשנה, תתפלל שם את התפילה. לא, בתוך קודש הקודשים עצמו אין מקום לשום תפילה. זה נקרא למעלה מן החשבון. ואומר הרב, הרב מדמד לשבת, אז זה שר אדם, מזמור שירים השבת. טוב להודות להשם ולזמר לשמחה העליון, כי שמחתם השם פועליך ומעשה ידיך הרנן. בקישור יבוא גדלו מעשיך השם, עוד עמקו מחשבותיך המתעלות מכל חשבון. כי לתבונתו אין מספר. זאת אומרת, דווקא אם יש לך שבת שמזכירה לך לאיזה עולם המציאות שייכת, ותגיע אליו, והיא לא מתחילה מהמעשים שלך, אז זה לא רק מבחינת רווח שמאפשר לנו להיזכר, זה מבחינת מקום שאומר לנו, תנשמו, העולם הזה יגיע לייעוד שלו, שהוא התחיל משם, הוא יגיע לשם, יש משהו הרבה יותר עליון, זה לא מתחיל מהצורך המעשי שלנו לעשות דברים, הצורך המעשי שלנו מגיע רק מכוח זה שאנחנו מבינים שיש דבר כזה. לכן, כל התיקון של העולם שקשור למלאכת המשכן, אתה בשבת אומר, דווקא את המלאכות שבונות את הדברים הכי גדולים בעולם, אני רוצה לא לעשות. הרב צבי יהודה היה מדקדק במילה מלאכה, שאפשר לקרוא בעברית למלאכה מלאכה, ואפשר לקרוא לה עבודה. הוא היה אומר שיש סכנה מאוד גדולה, שאנחנו נהפוך את המלאכה להיות עבודה. עבודה זה מלשון עבד, עבדות. והרבה אנשים הם נהיים עבדים של המלאכה שהם עושים. הוא מביא פסוק ממשלי, מלך נאבד לשדה. זאת אומרת, אתה כל כך מתאהב בעבודה שאתה עושה, שאתה מתעסק בסוף בעיקר בזה ולא במהות. אתם יודעים ששאלה שנייה או שלישית, תלוי באיזה מחקר, אתה שואל בן אדם שאתה לא מכיר ברחוב, בניסיון להבין מי הוא, זה איפה אתה עובד. שאלה ראשונה זה מה השם שלך, שאלה שנייה זה איפה אתה גר, לפעמים מתחלף. עוד לפני איפה אתה גר, זה במה העיסוק שלך. אנחנו הרבה פעמים משתעבדים כל כך לתפיסה הזאת, שמה שחשוב זה העיסוק ומה אתה עובד, ושוכחים את המהות. שכל העבודה באה לשרת משהו יותר גדול. העבודה לא באה לשרת את העבודה. ולכן אם אתה על חשבון העבודה, חשבון העבודה, הולך לעבודה על חשבון דברים יותר גדולים כמו אשתך, הילדים שלך או דברים חשובים שצריך להתעסק בהם, אז אתה הופך את היוצרות. כל העבודה באה לעזור לך בשביל הדברים החשובים בחיים. לכן מלאכה בעברית, למרות שלכאורה מילה נרדפת לעבודה, זה מלשון המילה מלאך. זה לקחת את העולם של העבודה ולהפוך אותו להיות עולם שכמו שמלאך יש לו שליחות שהוא בא לעשות, אז אנחנו שליחים בעשייה הזאת. אומר השפת אמת, זה ההבדל בין שבת שמגיע אחרי כמו במלאכת בראשית, עוד לפני שיש קלקולים בעולם, אז יכול להיות שאתה יכול להתעסק כל השבוע בדברים אחרים, זאת אומרת במלאכה, ואז להגיע ליום שכולו מנוחה לחיי העולמים. הרמב"ן אומר שכמו ששבת מגיע אחרי שישה ימים בבריאה, ככה כל העולם הזה זה 6,000 שנה, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, ואז יגיע האלף השביעי. אבל הרעיון הוא שיש קודם כל מתקנים, ואז מגיעים לשבת שהיא השלמות המוחלטת. אבל יש שבת שהיא לפני. אומר השפת אמת, לפני חטא העגל שבת יכלה להיות אחרי מלאכת המשכן, אבל אחרי חטא העגל זה בא להגיד, זה דימוי לכל החטאים שיש, גם חטא האדם הראשון. גם חטא האדם הראשון גרם, זאת אומרת, זוכרות את הדיון בגמרא, לזה שאצל האדם הראשון שבת הגיעה לפני המעשים. בעולם הזה, אם אתה לא תינק משבת כל הזמן, אז המלאכה לא תעשה כמו שצריך. אחרי חטא העגל אתה צריך להגיד ששתיים תעשה מלאכה. נכון, א' אנחנו רוצים שתעשה מלאכה, כי בעולם הזה אנחנו אמורים שישה ימים לעבוד קשה. אלוקים הביא אותנו לפה ויש לנו משימה, אנחנו לרגע לא שוכחים אותה. אבל כל המלאכה יונקת את עצמה, תעשה, מכוח השבת. אם אתה לא התחלת בשבת, מה אני מעביר עכשיו שיעור ביום שלישי על שבת? זה קצת נשמע מוזר. תשובה, אם אתה לא מתחיל בשבת, אז יום שלישי שלך הוא יום אחר. היום יום שלישי בשבת, ככה אנחנו אומרים כל יום בתפילה. כל יום אחרים, יום אחר. אבל היום יום שלישי, בשבת. כי אם אנחנו לא יומקים מתוך השבת, אז היום שלישי הזה יכול ללכת לאיבוד. כי אנחנו לא נזכור מה המגמה של כל המציאות. לכן אומר הרב קוק, בדרשה שלו על פורים, שפעם הבאתי חלק ממנה, אם אתה רוצה להבין את העומק של פורים, אז אתה חייב לזכור שיש בעם ישראל דבר כזה שנקרא שבת. כי השבת היא זו שתאפשר לנו את כל המורכבות שיש בעולם הזה, ויש מורכבות, ופורים זה ים במורכבויות של מלכות זרה ושל מלכה שנמצאת שבויה שם ושל עבדי אחשוורוש. איך אנחנו נתמודד? אם אנחנו נתחיל משבת. לכן אנחנו אומרים בשבת רצה ואחליצנו, כי השבת מחלצת אותנו מתוך השקיעה במקום שאנחנו לא רוצים להיות בו. אבל זה לא רק מחלץ אותנו, כמו שהרב קוק כתב בהקדמה לשבת הארץ, מעולם החול, אלא זה נותן את הערך לכל עולם החול. אם אתה לא מתחיל משבת, אז כל העשייה של העולם הזה לא תצליח כמו שצריך. לכן כתוב פה בסוף הדף, יש פה ציטוט משיר מפורסם ששרים בשבת, כל מקדש שביעי. אני לא יודע מי כתב את השיר הזה, אני לא יודע אם מישהו יודע מי כתב את השיר הזה, ותמיד חכם הוא היה, כי כל שורה שם היא מבוססת על איזה משהו בחזל. אז כתוב שם בשיר, אוהבי השם המחכים לבניין אריאל, ביום השבת שיצו ושמחו. מה הכוונה? הוא רוצה לרמוז, כותב השיר, להלכה שמופיעה בגמרא ובהלכה. מה קורה אם תשעה באב חל בשבת? אם תשעה באב חל בשבת, אז אומרת הגמרא, אוכל ושותה ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה המלך בשעתו. לא, אני גם מילא לא לצום בשבת, נכון? השנה תענית אסתר חלה בשבת. מילא תגיד לא לצום בשבת, אבל להפוך את השבת למעלה על שולחנו כסעודת שלמה המלך בשעתו, כן. אומר, כותב השיר, דווקא אם אתה מחכה לבניין אריאל, הרי כל המגמה של העולם הזה זה להגיע לבניין אריאל. אוהבי השם שמחכים לבניין אריאל, אז תדעו לכם שאם תשעה באב או י"ז בתמוז חלים בשבת, אז ביום השבת נצטרכים לסוס ולשמוח, כי זה מה שייתן לכם את הכוח, ויש הרבה צרות בעולם, יש הרבה מורכבויות לבנות את בית המקדש. אני לא נביא, ואני עכשיו אומר משהו שהוא וורט שלי, אז יכול להיות שזה שטויות. כולן יודעות שהמלחמה האחרונה נפתחה בשמחת תורה, שהייתה גם שבת. אז בהזדמנות אחרות אנשים דורשים למה המלחמה נפתחה בשמחת תורה ומה המיוחד ביום הזה, שמבטא עכשיו איזו מדרגה חדשה של עם ישראל. אני רוצה לשאול למה נפתחה דווקא בשבת שהייתה בשמחת תורה, כי זה התחבר לי למה שאבא שלי סיפר לי, תמיד הוא מספר לי שהקפיצו אותו ביום כיפור, שבאותה שנה שפרצה מלחמת יום כיפור, אז יום כיפור חל בשבת. אז ההקפצה הייתה ביום כיפור שחל בשבת. בגלל שאני אומנם צעיר, אבל מספיק ותיק בשביל לזכור את האינתיפאדה השנייה, נולדתם כבר? טוב. אז תבדקו, תבדקו גם את זה. מ-2000. מ-2000. בסדר, אז יש לכם אחרי זה שיעורי בית גם בהיסטוריה, לא רק במתמטיקה ועברית. אז בכל מקרה, האינתיפאדה השנייה נפתחה בראש השנה שחל בשבת. הסיפור עם ההפקרה בקבר יוסף וכולי, שכדאי ללמוד את ההיסטוריה. בכל זאת, אז אני אומר, זה מאוד מעניין למה יום כיפור ולמה ראש השנה ולמה שמחת תורה, זה דברים מאוד גדולים, אבל משום מה זה קרה בשבת. פתחתי, אני לא כזה ותיק, ויקיפדיה לבדוק מתי נפתחה מלחמת לבנון הראשונה, והיא גם נפתחה בשבת. וכתב פעם בוגר הישיבה מאמר ארוך שהשם שלו היה מדינת ישראל קמה בשבת. זאת אומרת, מדינת ישראל גם הוקמה בשבת, מלחמת העצמאות. כל מי שיודע היסטוריה יודע שדוד בן גוריון הקדים את ההצהרה למדינה ליום שישי בשביל שהנציגים הדתיים יוכלו להגיע בשתיים בצהריים, והיה צריך להביא אותם ממטוס, יש הרבה סיפורים, איך זה, לפני שבת להספיק לחתום על המגילה, כן, אבל מי ששומע את ההצהרה של בן גוריון באותו יום שישי, אז הוא אומר שהלילה, יום שישי בלילה, זאת אומרת שבת, ערב שבת, בשעה 12 יפקע המנדט הבריטי על ארץ ישראל, אז אנחנו מכריזים שברגע שהמנדט הבריטי פוקע, אנחנו מתחילים מדינת ישראל. חוקים שיפקע, ככה הוא אומר, הוא אומר, הלילה יפקע המנדט הבריטי ואנחנו מקים. זה אומר שמתי התחילה מדינת ישראל? בשבת. בסדר. לא חייבים לקבל את כל הזה, אבל ככה זה, ככה זה נשמע. למה כל האירועים האלה קרו בשבת? טוב, בדקתי גם מלחמת ששת הימים, מה אתם חושבות? מלחמת ששת הימים, אה? וואלה? וואי וואי וואי, זה לא בדקתי. ששת הימים לא התחיל בשבת.
אבל לא אנחנו התחלנו.
ששת הימים התחיל ביום שני. אבל בדקתי. בוויקיפדיה כתוב לא רק מתי זה התחיל, אלא גם מתי זה נגמר. למרות שאם זה מתחיל ביום שני, כל אחד יכול לספור שישה ימים, אבל כתוב בוויקיפדיה שהמלחמה נגמרה בשבת. שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. עוד פעם, נהיה בטוחים. אתם סגורות או שאני צריך עוד פעם?
למרות שהמלחמה היא שבת, המלחמה פשוט ירושלים ביום שישי נראה, לא?
ביום החמישי.
כאילו, נראה כן המשידה ביום שישי.
יש על זה דיונים מאיזה, כל אחד מהדברים שאמרתי, גם במלחמת לבנון הראשונה אפשר להתפלפל אם נפתחה בחמישי בניסיון התנגשות בשגריר זה או במשהו אחר, אבל ששת הימים, למרות הדיון שאת מעלה, בוויקיפדיה כתוב, את יכולה לבדוק אותי, אני לא המצאתי. לא, אתם כולם פה צדיקות, אז אף אחד לא בודקת, ברוך השם. יש מקומות שאני מעביר שיעורים, יש איזה מקום שאני מעביר שיעור לאנשים בוגרים, אין משפט שאני אומר שהם לא ישר בודקים ואומרים לי אם אני צודק או לא. אז ששת הימים כאילו הורס, אבל אני חושב בדיוק הפוך. ששת הימים זה בדיוק המלחמה שבה קרו דברים שמעל כל גדר וטבע שתכננו. ששת הימים זה ודאי חיבוק כזה שאלוקים נתן לנו, שהוא העניק לנו מתנות שלא היינו כל כך מוכנים אליהם, וזה בדיוק המלחמה שאומרת שהשבת מגיעה אחרי, בתור איזה חיבוק. אבל כל שאר הדברים שציינתי, אולי, זה פורץ. אם הוא לא נכון, אז רק לקחת את הרעיון בלי לחבר אותו למלחמות. אבל אולי זה בא להגיד שזה שלבים בהתפתחות של עם ישראל. הקמת מדינת ישראל, ודאי מלחמת יום כיפור, מלחמת לבנון הראשונה, למי שקצת מכיר, אינתיפאדה השנייה, ודאי, ואירועי שמחת תורה. זה בא לקדם אותנו למקום יותר גדול, יותר גבוה, לשלב נוסף בגאולה. וכשלב נוסף בגאולה פירושו של דבר שהולך להיות מורכב. להקים מדינת ישראל זה מורכב מאוד. יום כיפור עשה פה שסע גדול מאוד בעם. אחרי הדבר הראשונה העמיק את השסע, מאוד. האינתיפאדה, למי שמכיר, שינתה הרבה מאוד מהתפיסות שהיו עד אז. שמחת תורה, ברוך השם ובעזרת השם, כרגע יש אחדות גדולה, אני מקווה שזה יישאר, אבל יש פה סדקים שאנחנו הולכים למקומות מורכבים. איך אנחנו צועדים למקומות, לעבר השלב הזה שהוא מורכב. אז אלוקים סומך עלינו, יש לכם פה משימה, יש לכם פה מטרה בעולם הזה, ובאנו לעבוד קשה. אבל הוא אומר, שנייה לפני שאתם הולכים יוצאים לדרך, אני מתחיל את זה דווקא בשבת. זה מתחיל בשבת להזכיר לנו מה המגמה, זה מין איזה חיבוק אלוקי כזה, להגיד לנו, שימו לב, אני שולח אתכם לדרך, היא תהיה דרך קשה, יהיו הרוגים, יהיו פצועים, יהיו דברים מאוד קשים, אבל אני נותן לכם איזה חיבוק, תזכרו שזה מתחיל בשבת, והכל בסוף גם יחזור לשבת. אז זה עבור, אפשר לזכור למחוק אותו. אז בכל מקרה, שבת בא ללמד אותנו את הנקודה הזאת, לכן אין מצב שאתה מתחיל את המשכן, האור החיים שהוא אומר, כל התורה, כל התרי"ג קשורים לשבת, קודם כל חז"ל אומרים ככה, אבל הכוונה היא, יהיה לך כוח לעשות את כל התיקונים שקשורים לכל התרי"ג מצוות, אם אתה תתחיל בשבת. זה בעזרת השם שנזכה לשמוח ולסוס ביום השבת, ויום טוב.